שלום וברכה ברשות רב מוישה, ברשות כל הקהל הקדוש. אנחנו זכינו להתחיל שנת שמיטה, ובשנת השמיטה יש הרבה סוגיות הלכתיות. בעזרת השם השבוע אנחנו מחתנים בן בשעה טובה ומצלחת, ותודה רבה, ואיתו בזמנו אצל כולם בקרוב. ואחד האורחים, מישהו מהמשפחה, אמר לי שהוא אוכל שמיטה לחומרה. אז מה זה שמיטה לחומרה? זה לא קרה שום דבר. מה שאומר שמיטה לחומרה לא התכוון. מה אסור לאכול בשמיטה? בשמיטה אסור לאכול יבול אויב. זה לכל הדעות אסור לאכול. זה לא חלק מהפתרון. כל שאר הפתרונות שיש הם פתרונות מורכבים. אנחנו לא זוכים לצערנו הרב לקיים שמיטה דאורייתא בינתיים. שמיטה הבאה בעזרת השם הגיוני מאוד שתהיה דאורייתא. צריך עוד הרבה דברים, אבל זה כבר קרוב יותר מכל פעם אחרת. בשמיטה דאורייתא זה, נדבר על שמיטה דאורייתא. שמיטה דרבנן כמו היום, כל פתרון הוא מורכב. היתר מכירה הוא היתר שאפשר לסמוך עליו ב-1000%. זאת אומרת, ודאי היתר שיש לו רגליים, יציבות, מאוד בחינה הלכתית, יותר מהיתר עסקה, ברור. אבל זה כואב לנו להשתמש ביתר מכירה. אין לנו ברירה, ואנחנו צריכים, יש לנו אחריות על החקלאית, על החקלאות ועל מדינת ישראל. ובשלב הזה יש מורכבויות וסיבוכים. היינו רוצים לחלום שיהיה יום אחד שמיטה אמיתית. יבול נוכרי, לא יבול אויב. יבול נוכרי זה פתרון שבטח לא. זאת אומרת, לייבא תוצרת חקלאית מחוץ לארץ, זה ודאי פתרון שלא היה קיים בכל אלפי שנות קיומנו קיים. לא בזמן התנ"ך ולא בזמן חז"ל. זה לא הייתה אופציה, זה גם אופציה מעליבה. למה שנאכל דברים שגדלו על אדמת נכר? למה ש... זה לא פתרון לכתחילה. אוצר בית דין זה דבר שהרבה צדיקים משתדלים לקדם אותו, וכולם צריכים לטול בו חלק. גם שם יש מורכבויות, ואני רוצה לדבר על שמיטה דאורייתא בעזרת השם. אז מה זה חומרה? זה בכלל שמיטה לחומרה, זה לא על הצרכנים. לא על הצרכנים, זה לא עלינו. אלא אם כן יש פה חקלאים, זה בסדר. אבל שמיטה בפועל זה גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו, כשאדם מוכן שנה אחת לעזוב את הכל, שזה גבורה אינסופית. זה שאני מחליט לקנות מהמדף הזה בסופר, המדף הזה בעצם בסופר יש את כל סוגי המדפים, זה לא הופך אותי לצדיק, ולא הופך אותי לחומרה, ולא הופך אותי לשמיטה. יפה שיהודי רוצה לקיים את ההלכה, אבל אנחנו, שמיטה דאורייתא לפנינו, וגם כששמיטה דרבנן זה מקרין, זה מקרין קצת עלינו כבר עכשיו. אז התורה אומרת, אני קורא בספר נועם אלימלך, שזה דברי תורה שכתב רבי אלימלך מליז'נסק, והפעם הוא אומר דברים בשם אח שלו. כולכם מכירים את אח שלו, רבי זושה, שני אחים, רבי זושה והרבי רבי אלימלך. לא יודע למה ככה קוראים לו, אבל ככה קוראים לו, הרבי רבי אלימלך. וזה אחד מדברי התורה היחידים שיש לו בשם רבי זושה. רבי זושה היה ענק שבענקים. אתם יודעים שהאדמור הזקן כותב את התניה, אז הוא מבקש מרבי זושה לכתוב לו הסכמה, ולא צריך יותר להגיד שום דבר מעבר לזה. ואין לנו כמעט דברי תורה בשמו. ופה יש לנו, נועם אלימלך מביא קושייה ותירוץ של רבי זושה. אז קודם הפרשת ביאר כמובן, קודם כל שלושה פסוקים יש לנו. וכי תאמרו מנוחה בשנה השביעית, אין לא נזרע ולא נאסוף תבואותינו. אז הוא עונה לנו, וציוויתי את ברכתי לכם השנה השישית, ועשתה תבואה לשלוש שנים. וזרעתם את השנה השמינית ואכלתם את תבואה ישן עד השנה התשיעית, עד בו תבואתה תאכלו ישן. מה הכוונה? הכוונה היא שאם אנחנו שומטים בשמיטה, אז השנה השישית צריכה לתת אוכל גם לשנה השישית וגם לשנה השביעית, וגם את הזרעים של השנה השמינית, משום שהתבואה של השמיטה גם לא נותנת, גם את הזרעים לקראת השנה הבאה. אז הזרעים של השמינית הם יבואו מהשנה השישית, והתבואה תצמח רק בסוף השנה השמינית, רק בסוף השנה השמינית. אז השמיטה, זאת אומרת, השנה השישית צריכה להספיק, תודה רבה, לשלוש שנים, לשנה השישית, לשנה השביעית ולשנה השמינית. אז מה יקרה? הקדוש ברוך הוא ישלח ברכה מיוחדת, ובשנות השמיטה השישית תיתן פי שלוש. תשמעו, זה לא נס, כי יכול להיות שפתאום העץ ייתן פי שלוש פירות. עוד דונם אחד, אבל זה קרוב לנס, נכון? ויזרע יצחק בארץ ונמצא בשנה היא 100 שער, פי 100, זה כבר דרמטי, אבל פי 3 יכול להיות. אז זה יהיה כזה נס, ככה אומרים פסוקים. בשם אחי החסיד המפורסם, זושה, רבי זושה שלנו. ויש ברוך הוא ישאל אותי למה לא הייתי אברהם אבינו, הנה גם זה שרבי זושה. אז יהיה לי מה להגיד, אם ישאלתי למה לא הייתי זושה, זה כבר קושייה מפחידה מאוד. אז בשם אחי החסיד המפורסם, ויש לדקדק, היות שהתורה יוצאת כאן מגדרה, מדרכה. הפסוק הזה, פסוק הפעל, הפסוק הראשון פה, הוא פסוק אנומלי בתורה. אין בדרך כלל פסוקים כאלו בתורה. התורה לא אומרת מה אנחנו נגיד, התורה אומרת מה אלוקים אומר, זה מאוד מעניין מה אנחנו אומרים, אנחנו לא צריכים ללכת לישיבה ולפתוח ספרים כדי לדעת מה אנחנו, אנחנו יודעים לבד מה אנחנו אומרים. ואנחנו לומדים תורה, וכל מפגש עם התורה הוא סוג של עמידה למרגלות הר סיני, ושם אנחנו שומעים את דבר האלוקים, דבר האלוקים. ואלוקים מספר לנו דברים שאולי לבד לא היינו חושבים עליהם, יכול להיות. אלוקים אומר לנו דברים אלוקיים, ודברים אלוקיים לא תמיד מובנים, לא תמיד מסתדרים, ולא תמיד חופפים לתובנות האנושיות שלנו. לא תמיד אנחנו מבינים למה. אתם שומעים אותי? יש לי כזה, איזה צליל כזה בתוך האוזניים. זה עובד? רק אני מדמיין ככה. בסדר, אני לא חשוב פה. אז התורה אומרת משהו, ועכשיו מה אנחנו עושים עם משהו הזה? בואו נעבוד קשה ונסתדר. נסתדר עם מה עושים עם משהו הזה. בכל המועד אסור לעשות כל מיני מלאכות. זה כן מסתדר לך, זה לא מסתדר לך. זה בסדר, אני... אם זה רק אני, זה בסדר. אני מנסה לומר שהתורה דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. אבל לא תמיד אתם מרגישים את זה. אני לא יודע אם יצא לכם פעם, אבל לפעמים יש איזה פרט בתורה שהוא לא כל כך נעים לי. יכול להיות, כשאברהם שומע את אלוקים אומר לו, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ועלהו לעולה על אחד הערים אשר אמר אליך, זה לא יצחיק אותו, נכון? זה לא יצחיק אותו בכלל. זה לא היה נעים לו. עין במר בוכה. לב שמח. הוא מלא אמונה. אבל זה קשה. הוא לא מבין למה. הוא לא יכול להבין למה. אסור לו להבין למה. אסור לו להבין את האמת שאלוקים לא מתכוון שהוא ישחט את יצחק, אלא רק יעלה אותו לעולה. אסור לו לדעת שבשנייה האחרונה מלאך יצא ויאמר לו, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעשו מאומה. אסור לו לדעת את זה, כי אם הוא ידע את זה, אז הכל הלך, נכון? אז זה לא ניסיון. אז אנחנו הולכים לפעמים ולא מבינים את אלוקים. לפעמים אלוקים אומר משהו, ומה זה מתחבר לנו? יש לכם איזו דוגמה כזאת? תחשבו. אלוקים אומר, ויהו, זה כל כך יפה. לפעמים אלוקים משהו, אומר משהו, לפעמים אנחנו לא מבינים את זה. לפעמים זה מוזר לנו, קשה לנו להבין את זה. לפעמים אנחנו נבין את זה עוד 5 דקות. לפעמים נבין את זה אחרי 3 ימים. אברהם אבינו מבין את זה אחרי 3 ימים. יש כאלו שאחרי 3 ימים לא יצא מלאך ולא אמר, אל תשלח ידך אל הנער. אז הם לא מבינים את זה גם אחרי 4 שנים. יש דברים שנבין את אלוקים רק בעולם הבא. יש דברים שאנחנו מתחברים אליהם, ויש דברים שקשה לנו להבין. אנחנו מאמינים, אנחנו אמרנו מרגלות הר סיני, תזכרו, זה היה לא מזמן, אמרנו כולנו כאיש אחד, נעשה ונשמע. נעשה גם אם אני עוד לא מבין, יכול להיות, שלפעמים זה לא מובן לי, ויכול להיות שלפעמים רגשית אני לא מצליח לסמוך. התורה אומרת דברים, ולא כל דבר בתורה מתיישב לי כמו לפחות בהרגשה שלי. לפעמים התורה נראית פרימיטיבית, לא נאורה, לא רגישה, לא משכילה, לא תרבותית. תלוי באיזה דור ותרבות אתה משתייך. התורה היא עתיקת יומין, היא עברה דרך הרבה תרבויות. לפעמים לא מסתדר עם תרבות מודרנית, לפעמים לא מסתדר עם תרבות פוסט-מודרנית, לפעמים לא מסתדר עם תרבות יוונית, רומאית, מצרית, בבלית, פרסית. התורה לא אמורה לרקוד לפי החליל של כל מעצב תרבות שקיים. ואנחנו חיים בתוך תרבויות, ולפעמים קשה לנו. לפעמים יש התנגשות בין הרגשות, החוויות, הרצונות, הנטיות, האישיות שלי, לבין דבר האלוקים. אז יש שאלה, אז מה עושים? אז התורה אומרת, בשנה השמיתית, והשמיתית ישמתנה. לא, אז יש שאלה גדולה. אז מה נאכל? אז שמיתה, אנחנו בני אדם. אין לנו אפשרות לייבא, ואין לנו אפשרות לפתור. מחבלים בטח אנחנו לא רוצים לקנות, ולא להעצים את השלטונות בעזה. אז מה נאכל בשנה השביעית? מה יהיה? יש שאלות. אדם שואל שאלות מול התורה. ומה אנחנו אמורים לעשות? זה תלוי ביראת שמיים שלנו, תלוי באמונה שלנו. כתוב בתורה, וזה האמת. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהתורה, תורת אמת נתן לנו. ועצור תמים פועלו, כי כל דרכה משפט, אל אמונה ואין עבד צדיק וישר הוא. לפעמים אני מבין איך עצור תמים פועלו, לפעמים לא. אמונה, קוראים לזה אמונה. אמונה זה נורא יפה שהיא מסתדרת עם הרגש ועם השכל. לא תמיד, בכלל לא תמיד. בכלל לא תמיד. ואמונה יכולה להיות חזקה ועוצמתית ומלבד, ומשמחת אפילו. נכון? העין של אברהם במר בוכה והלב שמח. זו סתירה גדולה אבל היא קיימת. אמונה היא דבר אמיתי, אמונה היא כוח חיים. אבל לא תמיד, לא תמיד. אז אני עומד מול השמיטה. ואין מה לאכול. אין מה לאכול בשנה השביעית. זו קושייה גדולה, למה זה קרה? מה נשמע? תשאל את... לא יודע. זה חתך לי את החוט, אבל אני אתגבר על זה. איפה הייתי? מה נאכל בשנה השביעית? זה ממש משונה. אין לנו אפשרות יותר מחירה. זה לא היה רלוונטי אז. אז מה נאכל בשנה השביעית? אז הקדוש ברוך הוא מרגיע אותנו. הכל יהיה בסדר. אומר החסיד המפורסם, רבי זושה, שהפסוק הזה מיותר. אין את השאלות. איך זה יכול להיות, אחת הקושיות הגדולות של ירד תורה, זה איך זה יכול להיות שאסור לשתות קפה בסדר צהריים. זה לא הגיוני. קפה עם חלב אני מתכוון. כי אם אני אוכל בשר, אני מתעייף, ואני רוצה להיות מרוכז בסדר צהריים, ושש שעות, זה ייגמר כבר בסדר צהריים. אז או שאני לא אוכל בשרי בסדר צהריים, בערך לאוכל צהריים, או שאני לא שותה קפה, אני חזק, מה לעשות? מקווה שאני חזק גם מעבר לזה, בנסיון יותר מתישי. זה לא מצחיק. אנחנו בחוויה הדתית שלנו, עומדים מול הדיבר האלוקי. לפעמים הוא קשה מאוד. לפעמים הוא קשה מאוד. הרבה פעמים הוא מתוק ונחמד וחביב. לפעמים הוא הרבה יותר קשה מקשה. שוב, זה תלוי בעולם התרבותי, באג'נדות שמסביבנו. זה תלוי בחוויות האישיות שלנו, מה אנחנו מתמודדים. לפעמים זה קשה. קוראים לזה ניסיונות. שמעתם פעם ניסיונות? מכירים ניסיונות? היה לכם ניסיון? תחפשו איזה חבר, חברה שהיה להם, הם יסבירו לכם מה זה. זה לא תמיד קל בכלל. והתורה לא כותבת את זה. התורה היא האמת. ואני עומד מול האמת. אם אני רואה פלס והפלס עקום, אז מה סימן שמה? סימן שאני באלכסון, נכון? כנראה, הפלס ישר. אז אם אני, את הבדיחה הזאת אני מספר תמיד, זה אחת הבדיחות שיש לי, אז תכבדו אותה. אדם מתקשר הביתה ואומר, אשתו אומרת לו, איפה אתה? אז אמרה, אני בכביש 6. אז אמרה, תיזהר. אמרו ברדיו שמשוגע אחד נוסע שם נגד הכיוון. אז אמרה, אחד? כולם פה משוגעים. כולם נוסעים נגד הכיוון. אז זה נגמרה הבדיחה. תגיבו. תודה רבה. תשומת הלב שלי קיבלתי. עכשיו יכולים להמשיך. אז אם אני עומד מול התורה, ומשהו בתורה נראה לי עקום. משהו בתורה נראה לי משונה. סימן שאני עקום. סימן שאני מול האמת האלוקית. מול האמת האלוקית. האמת האלוקית היא לא אמת שאמורה להיות כפופה לכל תובנה אנושית שלי. השכל שלנו, עם כל הכבוד, כמה זה קילו נקודה שש, זה מסוגל להבין דברים. יש דברים למעלה, מעל ומעבר. גבוה, מעל, גבוה, מעל, גבוה עם השם. קראנו בקהלת. התורה שלנו היא לאלה ולאלה. אז יש דברים שאנחנו לא מבינים. יש דברים שאנחנו לא מבינים. אז מה עושים? מאמינים, מאמינים. לפעמים זה כל כך נחמד, לפעמים זה קשה. מה נאכל בשנה השביעית? יהיה בסדר, מה זה מה נאכל בשביעית? אתה מאמין? יש לך הרבה קושיות, תאמין. אומר הרב החסיד המפורסם, יש לדקדק, היות שהתורה יצאה כאן מדרכה, יש פה איזו חריגה. שדרך הקרא לכתוב איזה ייתור לשום הפסוק, אפילו עוד אחת, ועל ידי זה מתורה יש כמה קושיות. התורה זה ספר כזה קטן, 5 תורה, זאת אומרת, אם לא תכתבו את זה על קלף כזה גדול, אם תכתבו את זה באותיות, זה ספרון כזה קטן, שכל כל הספרות התורנית, האינסופית הזאת, שאפשר למלא ספריות הרבה יותר גדולות מכל המגרש הזה, עד לתקרה המדפים, זה כלום לעומת הספרים שנכתבו, כל זה יוצאים מתוך 5 תורה, 5 תורה זה ספר אלוקי, שנכתב בקודים אלוקיים, יודגים את מידות שתורה נדרשת בהם, והלכה משה מסיני, ותורה למשה מסיני, כל מיני קודים כאלה, כל הספרים כולם מנסים להביא את איך התורה ברמזים, נכון? על קוצו של יום, רבי עקיבא דורש תהיה לתנים של הלכות פה, ניסוח המים בסוכות, איך רבי עקיבא לומד את זה? כתוב במקום נסקה, נסחיה, נסקיהם, יש יוד ומם מיותרות, מזה לומדים שניסוח המים. ככה כל, התורה נותנת תשובות, התורה משקפת לפני את האמת האלוקית. ומה אני עושה עם זה? זה העבודה שלי! זה העבודה שלי, לשמוע את האמת האלוקית. זה הפלס, אתם רואים? זה הפלס? הוא לא נראה לכם ישר? אז נעבוד, נעבוד, זה ישר. רגע, לפעמים לא הבנתי את התורה. לפעמים חשבתי שהתורה אומרת משהו, וזה עקום, כי באמת הבנתי אותה עקום, אבל התורה היא אמיתית. אז מה פתאום התורה פה כותבת השאלות? השאלות, יש שאלות. בית מדרש, מה מאפיין בית מדרש? רעש והמולה, רעש והמולה. אנשים שלא רגילים, בית מדרש וספרייה אקדמית, זה אתה ושתי הקצוות של הסקאלה, נכון? זה רעש כזה. המנגינה הכי יפה בעולם זה לעלות במדרגות של הישיבה. אתה שומע את הגלים המשתאגים של מלחמתה של תורה, הכל שאלות, 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 שאלות. כל בית מדרש שואל שאלות. תנאים שואלים על פסוקים, והמוראים על תנאים, וראשונים על תנאים, והאחרונים על הראשונים, כל המען שאלות, 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 שאלות. אבל השאלות זה שאלות שלנו כדי להבין את התורה. מה פתאום פה התורה כתבה את השאלה ככה שואל רבי זושה? אבל הקשר לכתב עצמו, אבל כן לכתב הקושייה, וטוב היה שלא לומר, כי אם יצבית ברכתי, בואו נדלג על פסוק כף. ונתחיל עם ההבטחה האלוקית, שצבית ברכתי בשנה השישית. וממילא לא יקשה שום אדם לומר, מה נאכל? ונראה, תשובה. שהשם יתברך ברוך הוא, כשברא את העולם, השפיע מטובות צינורות מושכים שפע לצורכי בני אדם. זה מילים כאלה, פנימיות כאלה, אבל במובן הפשוט הוא, שכשאלוקים מצווה עלינו, אז הוא מגלה לנו שני דברים, נכון? אלף הוא מגלה לנו, מה הוא רוצה שנעשה? כשאלוקים אמר לי להניח תפילין, אז הוא רצה שניח תפילין. כשאלוקים אמר לי שמור שבת, הוא אמר שמור שבת. אבל חוץ מזה הוא גילה לי שמה? שאני מסוגל, שאני מסוגל. המחוקק בבית הפרלמנט רוצה שאני אעשה משהו, לא תמיד, זה מחובר למציאות, לא תמיד הוא יודע מה אני יכול, מה אני לא יכול. אבל התורה, ההלכה שלנו, אלוקים אמר לנו, זה לא איזה אמת אלוקית שקורסת עלינו, מה אנחנו צריכים להימחק כלפיה. אלוקים מדבר איתי באופן אינטימי, עם כל אחד וכל אחת, והוא אומר לנו, אתם מסוגלים, ולפעמים ההלכה נראית מאוד מוזרה ומאוד קשה, שוב, בואו נבדוק אם הבנו אותה טוב. אבל אתם, אם זאת ההלכה, אז אתם מסוגלים. ואם נראית לא נאורה ולא נשאר, אז מוזר, אז נשבור את הראש, אנחנו מסוגלים. ואם נראה שזה פוגע בנו ומוזר לו, אנחנו מסוגלים. זה בסדר. אלוקים אוהב אותנו לאין ארוך יותר מכל מה שנוכל לדמיין אי פעם שאנחנו אוהבים את עצמנו. אלוקים הוא איתנו, זה בסדר. וכשאלוקים אומר דברים קשים, אז הוא נתן פתרונות, זה בסדר, זה בסדר. ואם אלוקים אמר שנת שמיטה, אז הוא לא שכח שאנחנו צריכים לאכול בשנה השביעית. שמיטה כמשל, כן, זה ברור? הפלאפון שלי מחובה. הוא לא עושה רעש, הוא רק שעון, בסדר? אני התנסרתי, אוהו. הוא גם אומר שאין הרבה זמן. אז כשאלוקים אמר שיש שנת שמיטה, אז הוא טיפל בבעיה. אז הוא טיפל בבעיה. אז תמיד השנה השישית ייתן פי שלוש. כשאלוקים אומר דברים קשים, הוא לא משאיר פצועים בשטח אלוקים, ממש לא. אלוקים אומר לי מה לעשות, ואומר שאני מסוגל, ויהיו פתרונות, יהיו פתרונות, הכל בסדר. יש ככה בלשון של רבי זושה, השפיע מטובות צינורות, מושכים שפע לצורכי בני אדם. ודרך השפע שלא נפסיק כלל, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. בעיקר כשנראה שלא בסדר, אלוקים שמה, אלוקים איתנו. אז מה? מה הבעיה? אלא כשאדם נופל מדרגתו ואין לו ביטחון בבורא ברוך הוא, המשגיח האמיתי, אז הוא מפונס בערך בלי ספסק כלל, אז עושה האדם ומחשבתו אשר לא מתואר פגם חלילה בעולמות עליינים ומתישים כוח פעמה לשמל הרחמה ליצלן, ועד נפסק השפע חלילה. אנחנו יכולים לקלקל את הכל, זה מה שכותב פה רבי זושה, אנחנו. אנחנו עם השאלות שלנו. אז הזכרתי כבר שבית המדרש הוא מלא שאלות. כולם שואלים שאלות על כולם. על ראשונים, על אחרונים, על תנאים, על רומי הפסוקים. בית מדרש מלא שאלות. יש שלוש שאלות שהן חשובות מאוד לבית המדרש. שאלה אחת זה, אני רוצה להבין. שאלה שבאה מתוך אמון. כשהריטב"א מקשה על רבי יוסף, או כשהריטב"א מקשה על אביי ורבא, הוא לא אומר, אז כנראה הם דיברו שטויות. זה לא שאלות שבאות בציניות ואומרות, הנה, אני אראה לכם שזה לא לעניין. זה שאלות מלאות אמון, שלא מבינות. והמטרה של השאלות האלה זה ברור שהאביי צודק, כי אני לא מבין אותך, ואני רוצה להבין אותך יותר טוב. זה שאלות קריטיות בבית מדרש. איזה עוד שאלות טובות בבית מדרש? כשהתורה אומרת משהו, ואנחנו צריכים לקחת אחריות ולשאול את עצמנו איך אנחנו מיישמים את זה בפועל. לקחת אחריות. התורה אומרת לי משהו, התורה מציבה לי אתגרים, ואני רוצה לפעול עם אל ולהיות שותף, ולכן לחשוב, לתקס לצה, לתכנן תוכניות, איך אנחנו פועלים עם אל. ויש עוד שאלה. עוד שאלה שהיא חוקית מאוד, היא חשובה מאוד. וכדי להגיד את השאלה השלישית, אני רוצה רגע לדייק בפסוק. מי שואל את השאלה, וכי תאמרו מנוחה בשנה השמיטה? זאת אומרת, באיזה שנה הוא נמצא בשמיטה, כדי שהשאלה הזאת תישאל? באיזה שנה הוא לא נמצא בשמיטה? בשנת השמיטה לא שואלים שאלות כן, נכון? בשמיטה דאורייתא. למה לא? כי הברכה כבר הגיעה בשנה השישית, אתם זוכרים, נכון? בשנה השישית נהיה פי שלוש, אז בשנה השביעית מלאו עשמנו בר, הכל בסדר, חשבון הבנק שלנו קיבלנו מסכות שלוש שנים, אז הוא רגוע. אז מתי אדם שואל את השאלה הזאת? כשהוא פרנג'י כזה בשנה שלישית, רבי, כשהוא לא מאוים, כשהוא לא מאוים. אני אנסה להסביר את ההבדל. יש מצבים שבהם אנחנו קוראים תחת נטל הקיום, לא קוראים, לא מתפרקים. יש מצבים שבהם אדם חש חרדה קיומית. יש מצבים שבהם אדם הם בפועל עובר התמודדויות קשות מאוד, קשות מאוד. ואז מה הוא עושה? אזעק אלוקיי. הוא זועק. זעקה זה אחד מלשונות תפילה. תראו, אנחנו לא יכולים להתפלל, אם אנחנו לא מרשים לעצמנו, לא יכולים להתפלל ממעמקים, אם אנחנו לא מרשים לעצמנו לחוש את הכאב. אם אדם לא פתוח בעצמו, הוא לא מספיק נועז, והוא לא מסכים להיפתח אל החרדות הכלכליות שלו, בוא נקרא לזה, הוא לא מוכן בכלל להיפתח לחרדות. יש לו עבודה, ברוך השם הכל בסדר, הוא לא רוצה להתעסק בזה, יש, ברוך השם העסק מכניס, הוא מחשב את ההוצאות וההכנסות, הוא יוצא בסדר פחות או יותר. יש לו קליינטים, זה נראה עובד טוב, אז כשהוא יתפלל, התפילה תהיה די בנאלית, נכון? כי זה לא משהו שמסעיר אותו, זה לא משהו שמרגש אותו, הוא לא... בסדר. אם אין לאדם חולה בתוך ביתו בעזרת השם, שישלח לך רפואה לכולם, לכל חולי ישראל, בעיקר לחיילי צה"ל שנמצאו אתמול בלילה, אז אומר רפאנו, אבל לא ככה אמורים להתפלל, נכון? ושגם אין לי חולה בתוך ביתו, אז יש חולים בבית של מישהו אחר. כדי להתפלל באמת רפאנו, אני צריך לחוש את החרדה הקיומית, אני צריך לחוש את הדאגה הקשה הזאת, הפנימית הזאת, העוצמתית הזאת, שמסעירה את הכל, מסעירה את הנפש. ונשאם, אזעק אלוקיי, אנחנו פותחים תהילים, ובתהילים דוד המלך, הוא לא אומר גם זו לטובה, גם זו לטובה, זה לא אמירה מנוססת בפרקי תהילים, נכון? דוד המלך יודע שהכל לטובה, אל תדאגו, לא צריך להסביר לו. אבל דוד המלך הוא זועק, איך זה יכול להיות? עד מתי? בטח שהוא זועק עד מתי, בטח שכן. אז זו שאלה טובה, שאלה טובה. כשאני עומד מול אלוקים, מערכת יחסים שיש בה הרבה אהבה, יש בה גם כעס, אני מקווה שלא תבינו אותו לנכון, כעס של אהבה, כעס של אהבה. אם יש בי אהבה, אז יש בי ציפייה. כשיש מערכות יחסים עמוקות, מלאות אהבה, יש גם אלבונות, כן. כמו שהקדוש הוא, כמו שהרמח"ל אומר, לא יכול להיות מישהו חסיד לאלוקים והוא לא מקנה לו. קנאה זה דבר מאוד לא טוב מערכת יחסים זוגית, אבל זה מאוד לא טוב שבכלל לא קיימת. מערכת יחסים אמיתית, אמיתית. ואם יש, אתם מכירים את התופעה הזאת שאבא יוצא למילואים, ויש לו בן קטן שלא לדבר, כשאבא חוזר למילואים, הבן לא מדבר איתו. שהוא לא יודע לדבר ולא יסדור, אז הוא כועס על אבא, לאן נעלמת לי, לאן נעלמת לי. זה כעס של אהבה. אהבה יוצר ציפייה, אהבה... יש אנשים שהם לא חייבים לך שום דבר, אבל אין לך שום ציפיות, אתה לא כועס עליהם, לא לכעס הזה אנחנו מתכוונים. אז יש זעקה מול אלוקים, שאלה של עד מתי, כן, זעקת כאב. אם מישהו בשנה השביעית אין לו מה לאכול, או אם מישהו חווה סתירה מאוד עמוקה בין העולם הדתי והאמוני שלו לבין ניסיונות שהקדוש ברוך הוא מנהל אותו בדרכי חייו, ומשם בוקעת הזעקה, זעקה חשובה. אבל פה מדובר על זה, על צעקה אחרת. פה מדובר בעצם על ציניות. פה מדובר על מי שמקדים מכה לתרופה. הוא יושב, הכל בסדר, הוא מסודר, יש לו פרנסה, יש לו משכורת. רק הוא קורא שעוד שלוש שנים יש שמיטה, הוא אומר, מה זה? זה מין דבר זה? מה יהיה? כשמישהו נמצא בתוך הכאב, כשמישהו בצורך ההתנסות, הוא לא מסכן, הוא לא מסכן. אנשים עוברים ניסיונות קשים מאוד, והם לא מסכנים. אם אתם רואים, מתחת לבית שלי יש בסיס, הם שם במסעות אלונקה. הם מה זה לא מסכנים? ממש לא מסכנים. פרקים אותם. יש להם מקים שלא אגיד לכם לשום דבר עכשיו. אבל למעלה, למטה, למעלה, הם מה זה לא... הם עריות, הם עומדים בניסיון. כשאנחנו עוברים ניסיון בפועל, כשאנחנו בליבו של ניסיון, זה קשה, לפעמים זה יותר קשה מקשה, לפעמים זה מאוד קשה, ויש איזו שכינה, שכינה למעלה מרשותיו של חולה. אנחנו לא לבד. וכשאנחנו בתוך הכאב, יש גם איזו רוממות, לא פשוט ולא קל ולא מצחיק, אבל יש איזו מין רוממות כזאת מיוחדת. אבל הוא יושב לו בשנה השלישית, והכל בסדר, והוא מפגין איזה חוסר אמון כזה כלפי האלוקים, איזה מין דבר הזה, איזה מין תורה הזאת, מה קורה פה, מה זה? אז הוא אומר רבי צור שזה מקלקל את הכל, זה הורס את הכל. אם הקדוש ברוך הוא מצווה לנו שמיטה כמשל, כן? זה ממש חשוב לי, אני לא מדבר על שמיטה כמשל. הקדוש ברוך הוא אומר לי משהו וזה לא נראה לי, אז יהיה בסדר, יהיה בסדר. אלוקים ריאלי, יותר ריאלי מכל דבר אחר, יהיה בסדר. יהיה פתרון, לא תמיד מובן ולא תמיד, יהיה פתרון. ננסה גם איך אנחנו לחשוב לפתרון, כן? ננסה להיפתח. אבל מה יכול לקלקל את הכל? הציניות שלנו שופכת קיתון של צוננים על הכל וצוטמת בלשונו של רבי זושה את דרכי השפע מכחישה במעלה של מעלה. וכל שמיטה אוטומטית זה בוילטין, זה חלק מהטבע, זה חלק מהפיזיקה האלוקית, תהיה ברכה בשנה השישית. אלא אם כן אנחנו נהיה נחסים, סליחה על המילה הנחסית הזאת. אלא אם כן אנחנו נגיד, נו באמת, שקושיה כזאת, נו באמת, מה אתה יכול לומר את השקושיה כזאת, נו באמת? יהיה בסדר, אלוקים איתנו. אלא אם כן אנחנו נסתום את זה, זאת אומרת, על מי מדובר פה? שימו לי, מדובר פה בן אדם שהולך לשמור שמיטה, הוא דתי, הוא דתי. אבל הוא דתי באיברים ולא בלבבות. העולם האמוני שלו הוא עולם מנוכר וקר. העולם האמוני שלו הוא עולם מלא טרוניה, הוא מתוסכל, הוא מדיף מכוחות של לימון חמוץ, ולא מחובר לו. למה הוא דתי? כי הוא דתי, בסוף שלו זה מונה כזאת, שהוא עושה מה שכתוב. אבל במערכי הלב, יראה, אהבה, והליכה בדרכה, וכל הבחר וכל השיחה, בזה הוא פחות מכיר. והוא מסתכל על השמיטה כמשל, על כל מיני מצוות שנראות לו כאלה מנותקות מרוחקות, בתור איזה משהו, על מה מדובר פה בכלל, איך זה קשור למשהו ולמישהו, ככה זה נראה לו. אז אומר רבי זושה, שהשאלה הזו, בפסוק כ"א, היא שאלה שמקלקלת את הכל. אז מה יקרה כשאנחנו נקלקל את הכל? מה יקרה? אז אלוקים כתוב עליו בפיוטים, הוא מלך עלוב, עלוב, עין למד וב בית. למה אלוקים הוא מלך עלוב? זה לא כמו בעברית שלנו. אלוקים זה מלך שמסכים שיעליבו אותו. כמו אמא ואבא שמסכימים שהבן שלהם, במשברי גיל העשרה שלו, יפיל עליהם את כל הכעס שלו על כל העולם. מלך עלוב זה אלוקים לא נעלב, הוא עלוב, הוא מסכים. הוא לא משחק בברוגז. הוא לא עוטה על עצמו שריון ואומר, אתם, אני מנתק מגע. אלוקים אומר, אתם איתי. אתם שומרים את ההלכה. קשה לכם, תהיה בסדר. אני אחדש וציוויתי את ברכתי. ציוויתי ברכתי. אם לא תקטרו, אני לא צריך לצוות ברכתי. כי אם לא תקטרו, הכל בסדר. הכל מתואם. הכל אלוקי. התורה היא המציאות, התורה היא הברכה, התורה. שוב, צריך להבין את התורה. אנחנו נקדים בהבנות לא נכונות של התורה, ואז נוצרות סתירות בין ההבנה הלא נכונה לבין המציאות. אנחנו צריכים להיפתח, להיות גמישים, להשתחרר. יכול להיות. אבל אחרי שבררנו טוב טוב ובאופן אובייקטיבי מה אלוקים אומר בתורה, אז אנחנו שם. ואם אנחנו לא שם, אז אלוקים לא נעלה. הוא נעלה, הוא מלך עלוב. הוא עלוב בכוונה, הוא מכיל את זה, הוא מכיל את זה. מלך עלוב. זה מישהו שיש לו דברים יותר חשובים. בכל מערכת יחסים, זה שבין הורים לילדים זה אף פעם לא fair fight. למה זה לא fair fight? כי זה לא fight, נכון? אם זה לא fight, זה לא fair fight. אני מנסה לומר שילדים יכולים להעליב את ההורים, ויכולים לא להקשיב, אבל ההורים לא יעשו בחזרה, נכון? כי הילדים יקרים להורים יותר ממה שהם יקרים להם בעצמם. אז אלוקים הוא אבא, גם אבא, גם מלך. אז ככה רבי זושה אומר, אם בואו נקרא את זה בשפה שלו יותר טובה משלי. אז עושה האדם ובמחשבתו הישר לא מתואר, גם חלילה בעולמות עליונים ומתישים כוח פעמה של מעלה, רחמנה ליצלם, ואז נפסק השפע חלילה, ואז מה יקרה? צריך השם יתברך ברוך הוא לצוות מחדש השבע שתלך כמו איתך דבריה. כמו אנחנו עשינו פנצ'ר ולוקי אומר, אל תדאגו ילדים שלי, אני אהיה איתכם, גם שתשתדלו מאוד שאתם לא, שאני לא אהיה איתכם, גם אז אני אהיה איתכם. גם אז זה יתוקן, גם זה יתופל. בשאלות הלא טובות, בשאלות הקנטרניות, בשאלות הכועסות, בשאלות הנחסיות, בשאלות. לפעמים אומרים שצריך רבנים אמיצים. שמעתם פעם את הביטוי צריך רבנים אמיצים? צריך רבנים אמיצים. רבנים אמיצים זה רבנים שמכירים את המורכבות של המציאות. הם לא יכולים לפחדנות שלהם להיות מנותקים, ולא, אני אתן לכם דוגמה למשל. צריך רופא אמיץ. צריך רופא אמיץ. אם חלילה בן אדם הולך לרופא, והרופא עושה לו MRI או משהו, הוא אומר, יש לך גידול. אז הרופא לא אמיץ. למה? כי הוא מנותק מהמציאות. כי זה לא מתאים לי שלי עכשיו גידול, יש לי הרבה תוכניות, צריך אותי בהרבה דברים. ואם הוא היה קצת אמיץ, אז הוא אומר, אין לך גידול. תהיה גבר, תגיד, אין לך גידול. זה יפתור לי המון בעיות. נכון? או שצריך איזה מהנדס כבישים מאוד אמיץ. שישים פה את הרמזור, ירשה לנסוע גם באור אדום. זה לא ריאלי להגיד, אתם יודעים מה זה פקקים, אתם לא יודעים מה זה פקקים. יש פה קצת באזור? יש. אז אתם יודעים מה זה פקקים. אז אם היה מהנדס אמיץ, יגיד, יאללה, מותר לנסוע, מהנדס אמיץ שיגיד שמותר לנסוע על 240 קמ"ש. מהנדס גבר, אתה יודע כמה זמן לוקח לנסוע? בוא ניקח מהנדס אמיץ. למה אף אחד לא מדבר כאלה שטויות? כי לא כולם ברור שאם לא שמים בפלדה, בבטון, אז התקרה תקרוס. ואם לא מקשיבים ל-MRI, החולה ימות. ואם המהנדס האמיץ ירשה לנסוע על 240 אז, בואו לא נרחיב. רב אמיץ, הביטוי הזה רב אמיץ, זה רב ש... התורה, זה מה נאכל בשנה השביעית. זה להגיד, איך זה יכול להיות? זה להציב את הפרמטרים האנושיים שלי כאבן בוחן. קודם כל צריך רבנים אמיצים, זה אין ספק. רבנים חייבים להיות אמיצים. אבל לא כדי לשרת אג'נדות ומטרות אנושיות. ממש לא זה המטרה. גם לשרת אג'נדות ומטרות אנושיות, זה חשוב מאוד, אנחנו בני אדם. אבל קודם כל התורה אומרת, ואם התורה אומרת לפעמים דברים שלא נראים לי, אז היא אומרת דברים שלא נראים לי. זה לא נעים לי. אני נורא רוצה להיות נחמד, אתם יודעים. נורא רוצה שיחשבו שאני נעים ועדיב. אני נורא נעים, אבל לפעמים התורה אומרת אולי דברים שהם לא נראים לי. אז מה, אז אני אמיץ ויעשה דברים שלא נעימים לי. אני אגיד דברים שלא נעימים לי. אומר רבי זושה, אל תדאגו, אל תדאגו. קודש ברוך הוא אומר, תראו, מדובר באדם שכן רוצה קשר עם אלוקים. בלב שלו יש המון טרוניה וקפידה, ליבו אלתינה, בלשון המדרש, ליבו אלתינה. אבל הוא כן. ואם אנחנו כן מושיטים לו פתח כפתחו של מחט, אז הוא פותח לנו כפתחו של עולם. והשאר יתואר בתולדות הדף הזה שהבאתי לכם. ברוכים תהיו, שתהיה שנה של שפע, ברכה לכל עם ישראל, לכל המשתתפים, וכל טוב סלע.